טוב, אני רוצה ללמוד איתכם היום, אני מסכים במשך השנה בעצם בספר תפארת ישראל, כמו שחזר דורשים תפארת זו מתן תורה, כמו כל העניינים סביב תורה, מצוות, תלמידי חכמים, שדיברנו שבוע שעבר, ויש עוד נושא שהוא לא מבואר בספר תפארת ישראל, הוא מופיע בנתיבות עולם. נתיבות עולם זה ספר של המהר"ל, ספר יותר, אבל פגשתם אותו, ספר שעכשיו המשנה המוסרית של המהר"ל, כל עבודת המידות, בסגנונו הייחודי, שונה לגמרי מספרי המוסר, יותר פונה להבנה העמוקה של המידות והתכונות כדי לתקן אותן, ויש שם בהתחלה הוא מביא את נתיב התורה. נתיב התורה ואחרי זה נתיב העבודה. שני דברים שלא קשורים לעבודת המידות, זה תורה, ועבודה זה התפילה. כן? זה שני חיבורים בפני עצמם, אפשר לומר, ויש הרבה דברים שתפארת ישראל, שדעה לתורה, ונתיב התורה, יש הרבה מקבילות והשלמות, ודברים שהוא מסביר חלק פה, חלק שם. ואחד הדברים שהוא מסביר בנתיב התורה, זה את ברכות התורה. ברכות התורה. ברכות התורה כולם מברכים, זה חלק מברכות השחר. כל בוקר אנחנו מברכים ברכות התורה. ומיד אנחנו גם אומרים פסוקים ומשניות, כן? יש שלוש ברכות, שהקידשנה במצוותיו עצמנו עסוק בדברי תורה. הברכה השנייה, והערב נא השם אלוקינו. בברכה השלישית, אשר בחרבנו מכל העמים. מיד אחרי זה יברכך השם ישמרך, ילדורים שלנו שיעור, והביקורים, בעצם פסוקים ומשניות וברייתות כדי להסמיך לברכה איזשהו לימוד מינימלי, כן? זה לא חלק מהברכה, זה בעצם קיום המצווה, כי אני מברך לעסוק בדברי תורה, זה כמו ליטול לולד, זה כמו להדליק נרות, זה מצווה, צריך לעשות אותה, עובר לעשייתה. לכן חכמים תקנו שמוסיפים כמה פסוקים, משנה ועוד ברית. ברית זה דומה למשנה, אבל זה לא נכתב בש"ס, אבל זה חלק מה... תודה רבה. צריך קודם כל להבין מה זה העניין הזה של הברכה. יש כל מיני סוגים של ברכות. יש ברכות הנהנים, אני הולך ליהנות ממשהו, מתפוח, אז אני מברך עליו. ויש ברכות, ברכות המצוות, אני הולך לעשות מצווה. יש ברכות השבח, כן, שאדם מודה להשם. כן, כמו מי שרואה את הים הגדול, אז הוא מברך. זה לא ברכות הנהנים, יכול להיות שהוא נהנה לראות את הים הגדול, או לראות קשת בענה, המקום זה אומר, הוא בא לשבח את השם, המעשה הבריאה. ברכת האילנות, שאומרים בחודש ניסן, זה ברכות השבח, כן? אמנם כתוב שם להנות בין בני אדם, אבל זה לא ברכה, הנושא פה זה לא שאני נהנה מהעץ, אני רוצה לשבח את השם על שהוא עשה את העצים האלה, להנות אותם, לתת לנו הנאה. יש כל מיני סוגים של ברכות. מה זה ברכות התורה? האם ברכות התורה זה ברכות, זה ברכה של ברכת המצוות? אם ככה נשמע מה הברכה הראשונה, לעסוק בדברי תורה, איך לעסוק, אז צריך לברך על זה לפני. או שזה ברכות השבח, כי יש לנו סגנון כזה, שאשר בחר בנו, וזה, אנחנו מודים להשם שהוא בחר בנו. אז בברכות התורה יש את הכל, ככה יוצא. זה גם בברכת המצוות, זה גם ברכת השבח, לא מפורש זה ברכת הנהנין, אבל גם זה שם, זה גם מרומז שם. החכמים נחלקו בגמרא איזו ברכה צריך לברך על ברכת התורה, על התורה. אנחנו למעשה מברכים שלוש ברכות, אבל בעצם יש שלוש דעות בגמרא, בספר ברכות, שכל אחד מן החכמים, כן, אומר שצריך דווקא לברך ברכה כזאת, או כזאת, או כזאת. בגמרא, אחרי זה מסיקה, קשה להכריע, שלוש ברכות, שבאמת כל אחת מהן מבטאת משהו מאוד עמוק בברכת התורה. כן, אז אומרת הגמרא, הלכה, ולכן נמרינו לכולו, נאמר את כולם. כך גם כל עדות ישראל, זה מופיע בסידור, מיד על הבוקר, מברכים את שלושת הברכות. עכשיו, זה לא סתם, הברכה זה לא דבר צדדי, באף דבר, באף מצווה. הברכה היא הכנה שלנו למצווה. כן? אם אדם סתם מדליק נרות, אם מדליק נרות, אם הוא מברך לפני שהוא מדליק נרות, אז כבר הדלקת נרות פה איזה מעשה אחר לגמרי. כן? הוא בעצם מבטא, אני הולך לעשות מצווה. כן? זו הכנה. על צד השלילה, כתוב בחז"ל שמי שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כתוב בספר ברכות, כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא. כן? ומביא שם פסוק שהוא מנעץ, מנעץ זה ניצוני, זה ביטוי כזה בנביא, לנעץ זה לקלל. אז יוצא מדברי חז"ל שמישהו לא מברך, הוא גוזל להקדוש ברוך הוא. למה גוזל להקדוש ברוך הוא? כי כל דבר שאנחנו, יש לנו בעולם, זה השם מביא לנו את השפע, את הברכה, את התפוח הזה. הברכה זה כאילו הודעה. הודעה מלשון תודה, כן? שהוא נתן לנו את זה, והודעה מלשון שאני מודה בזה, שזה הכל ממך. זה ברכות הנהנים, זה ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו, מציל החדמה, ספולי, אנחנו מודים להשם מה שהוא נתן לנו, מודים להשם שהכל ממנו יתברך. מי שאוכל בלי לברך, אז הוא כאילו חוטף לקדוש ברוך הוא, ולא מוכר, ולא מצווה, אני חייב לך משהו, אני רוצה את זה. נדמה לי שזה שלי, ואני לא מקבל את זה, אני בעצם מתנתק מהנותן. ולכן כל מי שלא מברך, אז הוא כאילו בזה לקדוש ברוך הוא כביכול מקלל ומנעט כביכול. בדיוק הפוך מברכה. אז רואים שברכה זה לא איזה משהו, זה משהו, איזה מחסום שצריך לעבור כדי לאכול משהו, זה משהו שצריך להגיד לפני המצווה. זה שם אותי בפוקוס הנכון, לקראת מה אני הולך. אם זה אכילת תפוח, צריך לדעת שפה זה חסד השם. צריך לציין את זה, אפילו שתיית מים. אפילו שתיית מים, מובן מאליו, פשוט, מים נמצאים בכל מקום. תודה להשם על כל כוס מים. כן? כלומר, שאתה בא לאכול משהו, ודאי וודאי, אם אתה בא לעשות מצווה, אתה צריך כל הזמן, כל פעם, אתה בעצם ההכנה, את ההקדמה, את המעמד הנפשי. כן? ופעמים ברוכות זה ככה. איך אנחנו חוטפים את זה, כן? ולא סתם חז"ל משבחים, כל הזהיר בברכותיו, כל הזהיר במאה ברכות ביום, יש כזה חשבון שאתה מגיד, מאה ברכות ביום. איזו מעלה מאוד גדולה, זה מופיע בגמרא. יחד עם תפילות 18, ברכת המזון, ברכות השחר, זה לא חוקים מזה. כן? עד כדי שיהיו אנשים שהיו מסתובבים עם פסמים. כדי לוודא שככה כמה פעמים ביום, לברך וראה בני בשמים, עשה בשמים, איזה סוג של צמח, כדי להשלים את המאה ברכות ביום. כן, מצוי בבתי כנסת שמגיעים ככה המון הדסים בשבתות, כן, כי בשבתות יש פחות ברכות, כי תפילת 18 קצרה יותר. זאת אומרת, ממש טבלאות בחז"ל של חשבונות איך מגיעים למאה ברכות. בסדר, בלי לחץ. זה לא, זו מעלה, זה לא חובה. מה שכן, גם את ה-20, 30, 40 ברכות שאנחנו כן מברכים, לא אשקיע בזה, אשקיע בזה. סיפר פעם הרב שבדרון. הרב שבדרון, הוא היה הגיס של הרב שלמה זלמן אוירבך. הוא היה בתורה המשמחת, סיפורים כאלה. אז הרב שבדרון היה נותן מוסר מאוד מאוד, נראה לי זה בשמו. נראה לי שזה בשמו, והוא סיפר ש... הוא מתאר איך אדם מגיע לעולם הבא, והוא עומד שם בדין, וזכויות שלו, והחובות שלו, העבירות שלו, והמצוות שלו, הכל כזה, כזה שקול כזה, ופתאום הוא שומע רכבת. שומע רכבת, הוא רואה מרחוק, רכבת ארוכה, 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 ארוכה מגיעה. אז הוא ככה לא מבין מה זה, מה, אז הוא שואל את הדבית, מה זה הרכבת? הרכבת זה הברכות שלך. כל 120 שנה, תשאו כמה ברכות עדיין, אם הוא מברך 100 ברכות ביום, או אפילו חצי מזה, זה המון המון, זה מאות אלפי ברכות. אז נרגעת. הייתי רכבת כזאת, ארוכה, ארוכה, ארוכה בברכות, זה דבר שבכל להיות. אז מגיעה הרכבת, ויש שם איזה, לא יודע, איזה פקיד שם בבית משפט, שהוא פותח את הקרון הראשון, ומתחיל לבדוק. כן? אני מרים כל ברכה, תחיל לזרוק. לא טוב, לא טוב. טוב, הנה אחד בכוונה. עוד אחד, עוד אחד. הוא זורק, זורק, זורק. הנה עוד אחד בכוונה. זה שניים, שלושה ברכות, וזה אלפי, מאות אלפי ברכות. לא בכוונה, לא בכוונה, לא בכוונה. פעם שרדרון מתאר את עצמו, כאילו. זהו, נהיה חיוור מזה. הוא אומר, זה כל כך בידינו. כן? הברכות זה משהו שהוא מצוי, זה מצווה.
וזה...
מה? ברכה בלי כוונה, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת ערך? ערך של מצווה?
בסוף.
קדוש, מי שלא בירך על התפוח, אז הוא גוזל לקדוש ברוך הוא. אם בירכתי בלי כוונה, אז גזלתי את הקדוש ברוך הוא? זה לא כתוב. בסופו של דבר אמרתי את הברכה. יש גם רמות שונות של כוונה. כן? בדרך כלל, אם מישהו אמר ברכה, אז יש שם איזושהי רמת כוונה. הרי הוא רוצה להגיד את הברכה. עכשיו, אני עכשיו הולך להגיד ברכה. אבל כן, צריך, אני חושב, כולנו תמיד להתחזק בדבר הזה. יהודי הוא נרקר בברכותיו. כן, נרקר בברכותיו. כתוב שתמיד חכם נרקר בברכותיו. כן, איך הוא מברך בברכת המזון, איך הוא מברך שהוא עובר לתורה, זה, אבל כל אדם נרקר בברכותיו. כן, איך מברכים? צריך לקחת את זה לא ככה, עם כל כוונות האריזה, וזה. צריך כל להגיד, אומרים ברכה, שהכל יהיה ברור, אגיד זה מתון, אגיד זה בקול רם. זה כן כתוב, להגיד זה בקול רם. כתוב באחרונים, לפעמים אדם מתחיל לאכול, רגע, בירכתי, לא יודע, לא זוכר, בירכתי על זה? אתה שואל את ההוא ידך, שמת לב אם בירכתי על זה? אז כתוב באחרונים, סגולה לא לשכוח לברך, לברך בקול רם. מי שברך בקול רם, אחרי זה הוא לא מסתפק מאוד בירכתי. זה משהו כזה, שים לב לברכות. כן, כולם צריכים להתחזק בזה, גם אני. אבל מי שמשקיע בזה, אני חושב שכל היום שלו קצת משתנה, מקבל איזה... זה אווירה אחרת, הוא כל הזמן מברך את השם. Yeah. עכשיו פה, הנושא פה זה ברכות התורה. ברכות התורה הן מאוד חשובות. אנחנו ראינו בהקדמה לתפארת ישראל, שכתוב מסכת נדרים על מה חרבה הארץ. פה זו גמרא שלמדנו. מה זה על מה חרבה הארץ? כתוב במשנה ביומה, שהארץ, בית שני נחרב בגלל, בית ראשון נחרב בגלל גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה. מה הגמרא שואלת על מה חרבה הארץ? כן? המשיכה הגמרא מסבירה ששאלה הזאת נשאלה לחכמים, נשאלה גם לנביאים, ונשאלה גם למלאכים, ואף אחד לא יודע את שאלה. מה לא יודע את שאלה? לא יודעים משנה ביום הזה. מפורש, כן? החז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא עונה. למה חרבה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה? ראינו שם שהמהר"ל מסביר שהברכה לפני לימוד התורה זה, זה, זה בעצם מבסס את כל היחס שלנו לתורה. כן? אם אני מבין שהשם הוא זה שנתן לנו את התורה, בחר בנו, נתן לנו את תורתו, אז זה גם הנותן, גם המקבל, גם העצם. זה תורתו, זה התורה שלו, זה פתאום מקבל תמונה אחרת לגמרי. מי שלא חושב על זה שהתורה באה מאת השם, הוא לא חושב על זה שהתורה זה תורת השם, הוא לא רוצה להאמין לזה שהשם בחר בנו לתת את התורה, אז זה סתם מקצוע. הוא מנתק את התורה מהמקור שלה, מהגובה שלה. לכן התורה, הברכה לפני התורה היא מאוד מאוד קריטית. באותו, בבית ראשון, הכוונה שלא ברכו בתורה בתחילה, זה מראה למסביר, יכול להיות שהם ברכו. אבל הם לא חיו את זה, הם לא חיו שהתורה זה תורת השם. איך חיים שתורה זה תורת השם? אנחנו באים ענבה לתורה, אנחנו מקשיבים לתורה, לא חולקים על התורה, זה שטויות, זה הבלים, זה לא הגיוני, זה המדע סותר את זה, כלומר, כל הגישות האנושיות, הנמוכות האלה שכלפי התורה. אנחנו לא ככה נוהגים, אנחנו קמים לפני ספר תורה, כל הדברים האלה בעצם מבססים אצלנו את היחס המרומם בתורה. אבל הברכה בתורה תחילה היא מתפרטת לשלוש ברכות. למה צריך שלוש ברכות? כן? אז בואו נראה פה מתוך דברי המהר"ל. הוא אומר ככה, מפני כי לימוד התורה היא לאהבה, כלומר לימוד התורה היא מבססת את אהבת השם. כן? כתוב בפסוק, ואהבת השם אלו דבקה בו. איך אפשר לאהוב את השם? איך אפשר לדבוק בהשם? לדבוק בתורה. לקיים את התורה, ללמוד את התורה, לכבד אותה, לאהוב את התורה, ככה דבקים בשם. ולכן יש לנו לברך השם יתברך על אשר נתן לנו התורה. וזהו אהבה גמורה, כאשר נותן ברכה לשם יתברך, אשר נתן התורה לעמו ישראל. ולפיכך תקנו שלוש ברכות על התורה. והכל, כל הברכות האלה, מה העניין שלהם? שתהיה לימוד התורה מאהבה. כלומר, לימוד התורה צריך להיות מבסס אצלנו קשר עם הקדוש ברוך הוא. עוד שאדם לומד תורה, וזה לא, הקדוש ברוך הוא לא בתמונה, זה לא מאהבת השם, זה לא דבקות בשם, זה לא מחבר אותו אל השם. מה שמעניין אותו זה ההתחכמות האישית שלו, זה מעניין, זה חכם, יש את זה בפקולטות, יש פקולטות. פקולטה לתלמוד, יש פקולטה לקבלה, כן? לנו יש במשפחה שלנו, דודה, שהיא באחת האוניברסיטאות, שהיא ראש הפקולטה לקבלה. כן? היא לא שומעת תורה מצוות, וזה כל מה שהיא יודעת, המון, כל האריזה, הרב חיים ויטל, וזה, כל מיני קבלה, זוהר, זה, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. אישה נחמדה, טובה, זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. כן? זה בעצם לקחת את התורה כמקצוע, מעניין. חוכמה עתיקה ופנימית, סודית, וזה. אבל לא בלי לקחת את זה עם השורש, ונותן התורה. כן? זה חיסרון גדול. אז מה שלושת הברכות? ובגמרא, בפרק כמה דברכות, מה היא מברך? אמר רבי יהודה ברש"י, ברוך אתה השם, אשר קשה נמצא בצימנו, לעסוק בדברי תורה. ורבי יוחנן אמר, ערב נא השם אלוקינו. ברוך אתה השם המלמד תורה לבני ישראל. רבי נונה אמר, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים, ברוך אתה השם נותן התורה. כן? למה צריך את שלושת הברכות האלה? ובעצם מה כל אחת מן הברכות האלו מלמדת אותנו על היחס לתורה? כן? היחס שם לתורה כאילו מורכב משלושת הברכות האלה. כי חז"ל אומרים, אתם ניגשים ללמוד תורה, קמתם בבוקר, אתם תלמדו תורה היום. אז אתם צריכים הכנה משולשת. שלושת הברכות האלה, שלושת הכוונות של הברכות האלה, אתם צריכים לעורר. לעורר במחשבה, מתי שומעים את הברכות בבוקר, אתם צריכים לומר אותם נתון נתון. כן? אם קמים מספיק מוקדם, יש הרבה זמן, ברכות השחר בנחת, ברכות התורה בנחת, אחרי זה יש יותר לחץ ביום. ברכות השחר, אפשר בנחת. אפשר לדבר באוטובוס. כן.
טוב, שכתוב כאן שיהיה לימוד התורה מהרבה,
זה
מהרבה ללימוד התורה
עצמו, או להשם? לא, להשם. כי בתחילת הפרק פה, זה לא הבאת את כל הפרק, הוא מביא את הפסוק לאהבת השם ולדבקה בו, כן? וחז"ל מסבירים מה זה לאהבת השם, לדבקה בו, על זה לימוד תורה של השם, כן? אנחנו לא לומדים תורה בשביל השם, אנחנו לומדים תורה בשביל עצמנו. אנחנו יודעים שאנחנו לומדים את התורה של השם. וזה אהבה, זה דבקות. ברגע שאתה לומד את התורה של השם, אז אתה יותר קשור לקדוש ברוך הוא, יותר נוכח בחיים שלך, כן? בסדר? עוד שאלה? עכשיו הוא הולך להסביר את שלושת הברכות. ואלו שלוש ברכות. רבי יהודה סבר כי יש לברך על ברכת התורה, כמו שאר ברכת המצוות, שמבחין על המצוות כולה, כן? לעסוק בדברי תורה. כן? כלומר, אתה הולך לעשות מצוות לימוד תורה, חובה לברך. נכון, זה נכון שהשם בחר בנו, נתן את התורה, כל הדברים הכלליים האלה הם נכונים. בסופו של דבר, מה אתה עכשיו הולך לעשות? הולך ללמוד תורה, דבר בברכת המצוות. זה הבסיס, זה חיוני, זה חובה. אי אפשר בלי זה. כן? אני מדלג לתחתית עמוד של מצד ימין. רבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק בדברי תורה. הוא חולק על רבי יהודה, אומר, לא, זה לא נכון מה שאתה אומר רבי יהודה. להגיד פה שקצת מצוות מצוות לעסוק בדברי תורה, כמו הדלקת נרות ונטילת לולב, זה לא נכון. כי לימוד תורה זה לא כמו שאר המצוות. זה לא דומה בכלל. מה ההבדל? כשאדם מדליק נרות, מי מדליק נרות? האדם. כשאדם נוטל לולב, מי נוטל לולב? האדם. כשאדם לומד תורה, מה קורה פה? הוא לומד תורה. אז זה מרומז בברכה, כן, זה הברכה של רבי יוחנן אומר. כן, מה הברכה השנייה? והערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו. מה זה והערב נא? שדברי התורה יהיו ערבים, שיהיו לנו טובים ושמחים ונעימים. ואנחנו מבקשים מהשם שהוא יעשה אותם ערבי. ומה החתימה של הברכה השנייה הזאת של רבי יוחנן? ברוך את השם, המלמד תורה לעמו ישראל. אומר פה רבי יוחנן, זה לא מצווה רגילה. מצווה רגילה, האדם, הוא מתחיל אותה והוא גומר אותה, זה הפעולות שלו. כן? המצווה היא נקראת על שמו. הוא עשה את המצווה. כן? מצווה נקראת על שם גומרה, הוא מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. המצווה היא שלו, הוא הפועל אותה. אבל לימוד תורה זה לא עובד ככה. לימוד תורה, אתה בעצם בא ללמוד תורה, אבל מה שקורה פה זה שהקדוש ברוך הוא מלמד את התורה. מה הכוונה? אני עם השכל שלי ללמוד תורה, נכון? אתה משקיע את כל השכל, את כל האינטליגנציה, את כל המאמצים הנפשיים והשכליים להבין מה כתוב בתורה. ודע לך, כתוב בחז"ל, כל הלומד תורה, כל השונה, הקדוש ברוך הוא שונה כנגדו. הכוונה שונה מולו. כן? הקדוש ברוך הוא מלמד אותך תורה, הוא פותח לך את המוח, אתה קורא משהו, אתה מבין, אתה קורא משהו, אתה מבין, אתה קורא משהו, ואתה קורא ואתה מבין. מה קרה? השם האיר את עיניך, נכון? והאיר עינינו בתורתך, פתח לנו את העיניים, פתח לנו את המוח. כן? רואים את זה, רואים את זה בחוש. זה, סליחה, זה לא רק מונח על הכישרון ועל השכל האנושי. זה לא. היו אנשים, הנציב מוולוז'ין, שמעתם פעם על הנציב? הנציב היה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בו. תודה רבה. הנציב בגיל 9-10-11 הוא היה לא משהו, הוא פשוט ילד מאוד מאוד לא מוצלח בלימודים ובעוד כל מיני דברים. בגיל 11-12 הוא הלך לישון, הוא שומע את ההורים שלו מדברים, הם ישלוח אותו לסנקריה שילמד את זה, או לנפקחייה שילמד את זה, ככה, שום, שני 150 שנה, 180 שנה, עמדו מקצועות בגיל 11-12, הלכו לשמש איזה רופא או איזה, וזה ככה היו, הם דיברו, כי בתלמוד תורה הוא לא, זה לא הכיוון שלו. אותם ימים אנשים מגיל 12-13 כבר היו בישיבות, כן. באריה לוין, הוא עשה בר מצווה בלי המשפחה, רק בישיבה, כבר 13, כן, כבר לומדים ש... לא, בגיל 11-12 אנשים עזבו והלכו לישיבות גבוהות, מה שנקרא. והנציב מאוד לא החזיקו ממנו. מאוד, תלמיד מאוד מאוד לא מוצלח, והורים שלו למשפחה של תורה, תשמע גם צרכן, טוב, צבי יהודה, והוא לא נציב, הוא לא... הוא שמע את זה. הוא היה במיטה והוא שמע את זה. הוא נורא היה נסער מזה. והוא קיבל איזו החלטה, הוא באמת פשוט לא הלך לו. לא היה חכם במיוחד. לא הבין. מה קורה, שוכח, לא מבין, או זה, הכל לא הסתדר לו. והוא קיבל החלטה. אני לא זוכר מה הסיפור עם מה, הוא לא עזב את הבית, הוא לא ברח מהבית, לא יודע מה, אבל הוא בגיל 12 כבר הגיע לוולוז'ין, ישיבת וולוז'ין. בגיל 13 הוא התחתן. כן. וגם היה מצוי, המדעה שלנו קצת פחות, ובאת המדעה זה יותר מצוי וחתונות בגיל כאלה כזה. הוא התחתן בגיל 13 עם הנכדה של הרב חיים וולוז'ין, ראש הישיבה. לא, כן, כן. הנכדה של רב חיים וולוז'ין, הבן של רבי איצל וולוז'ין, אחד הרמים שם. הנכדה של רב חיים וולוז'ין. ככה הנציב הרב חיים וולוז'ין בעצם מחוברים. והוא התחיל להשקיע בלימוד התורה בצורה, הוא היה גר אצל חמים, היה להם עליית גג, לא ולשתו, ומשהו השקיע שם בלימוד התורה בצורה שכולם היו פעורי פה, כל דבר. תיאורי פה, הוא היה גבב לי וירושלמי והקיף את זה מידע השמונה, הוא פשוט בעמל אדיר, 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 אדיר. יש איזה 4, 5, 6, 7 שנים, פשוט כולו והיה לפל, כן? אז אני חושב, הוא יגיד, כן, יש לו כוח הרצון. ברור. אבל המהר"ל אומר עוד משהו. כשאדם מברך בתורה תחילה, שהוא מבין, אני בא ללמוד תורה, ללמוד תורה זה לא מתחיל ונגמר ממני. מתחיל מהרצון שלי, מהדבקות שלי ומההכרה שלי שהשם הוא נתן את התורה ונותן את התורה. כן? זה הלשון, נותן התורה. כן? נתן, סליחה, מלמד, זה הבחרה השלישית, הוא מלמד תורה למוסר. הוא בא, אני, הוא כביכול, הוא בונה הזה שהוא יעשה עד פתח לו, והקדוש ברוך הוא פתח לו שערי בינה בצורה שאי אפשר לתאר. אבל אז בגיל 17-18 התחיל להסתבך. למה התחיל להסתבך? ככה החותן שלו העיד על זה, הוא היה לומד אצלם בעליית גג, הוא התחיל ללמוד כל מיני ספרים משונים שאף אחד לא למד. יש ספרים שנקראים מדרש הלכה. זה לא לגמרי מדרש וזה לא לגמרי הלכה, זה איזשהו שילוב. ומתקופת התנאים יש ספר שנקרא ספרי, ספרה, מחילתא, שאילתא דרבי אחי גאון, שזה עוד יותר קדום, זה כל מיני ספרים שאף אחד לא פותח. היה תלמוד בבלי, היה רש ברי דורן, כמו לראשונים על הגמרא, תוספות רש"י, ריף, זה מה שלמדו. וספרים, הספרים האלה, אף לא פתח אותם. עד כדי שרואים בכתבים של חמי, שאומר, לא, אני לא מאמין, החתן עכשיו תחיל ללמוד ספרי, ספרי, זהו, איבדנו אותו. הוא לא יודע, הוא עושה בכל מיני ספרים שאף אחד לא עוסק בהם בזה. לימים, הנציב כתב פירוש של הספרים. ובעצם הצליב כל מיני סוגיות בספרי, בספרי, במחילתא, עם התלמוד הבבלי והירושלמי, ובנה מערכות אדירות בתורה שבעל פה, שעד היום כותבים פירושים ופירושים פירושים על הספרים שלו. כלומר, זה היה מין פריצת חומות בתוך תורה שבעל פה, פשוט אזורים שלא נכנסו אליהם מאות שנים, והוא נכנס לחיבורים האלה ופירש אותם, והעשיר את התורה בצורה שאי אפשר לתאר. וזה שבגיל 11-10 רצו לשלוח אותו להיות נפח. כן? אז זה לא רק כוח רצון, אלא זה סייעת הדשמיים, זה שיתוף של שמיים. אדם בא ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו. כן? זה בעצם מה שרבי יוחנן אומר. זה לא ברכת המצוות, רבי יוחנן, שתם, רבי יהודה אומר, שרגישה נמצא בציבה לנו, עסוק דברי תורה. אומר לו רבי יוחנן, מה פתאום? זה לא, אי אפשר לברך את זה. זה לא נכון לברך את זה. זה לא מצווה רגילה. בוא נראה את זה פה למטה מצד ימין. רבי יוחנן סבר שאין לברך לעסוק דברי תורה. דינו שאינו דומה לשאר מצוות. כי שכל האדם, השם יתברך מוציא אותו מן הכוח אל הפועל. כן, זה מה שקורה, שאדם לומד תורה, יש פה תנועה, הקדוש ברוך הוא איתו. ואין לימוד התורה רק ביד האדם, שהוא הכל תלוי בכוחות שלו, ברצונות שלו, כמו שאר המצוות, שזה באמת תלוי באדם, אלא רק השם יתברך מוציא שכל האדם מכוח אל הפועל. וכך יש לברך הדבר הזה, הערב נא השם אלוקינו, עד ברוך המלמד תורה לעמו ישראל. כלומר, אתה בא מתוך הבנה, אתה ניגש לתורה, ואתה מתאמץ, והקדוש ברוך הוא שונה כלנגדך. הוא מאיר את עיניך, הוא משפיע, הוא פותח לך את הדעת, הוא גם נותן לך את התורה, מפגיש אותך עם התורה. כן? אבל רב אמנון חולק עליהם. למה רב אמנון חולק עליהם?
כן.
גם יש מציאות כזאת של אדם מאוד מאוד קשה ללמוד תורה. כן, טוב, אצל נשים ונערות זה פחות מצוי, אבל לבנים יש איזו סוגיה מאוד גדולה. איך מחברים את הנוער ללימוד גמרא, איך מחברים את הגמרא למלאכה, והסדרים, ומה, איזו סוגיה בתלמוד התורה, יש בתוכניות, יש בתנות, יש בגבוהות. איך מחברים את הגברים ללימוד תורה, מאוד קשה להם. הגמרא אומרת את זה שזה הולך להיות קשה. מאוד 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 קשה. כי באופן טבעי האדם הוא לא, הוא לא, הוא לא נמשך ללמוד תורה. יכול להיות שאם הוא קיבל חינוך וסביבה, אז יש לו איזה חיבה לתורה הזה, אבל בסופו של דבר שהוא צריך לשבת סדר אחרי סדר, שעה אחרי שעה, יום אחרי יום, זה מאוד קשה. בהתחלה. כתוב, שפתותיו מור עובר, זה פסוק בשיר השירים, אין תלמיד, נתמרה בברכות. שכל מי שבא ללמוד תורה, הוא לא עומד על דברי התורה, לא מדייק, לא מצטט במדויק, עד ששפתותיו נוטפות מור. אל תקריא מור, מור זה מתיקות, אלא מר. זה מרירות. כן? אבל אחרי זה, אם אדם לוקח את המרירות הזאת, אומר, לא מעניין אותי שזה מר לי, לא מעניין אותי שזה קשה לי, אני לוקח את זה ועובד קשה, ולפעמים זה קושי גדול מאוד. חצי שעה, שעה, שלוש שעות. בוקר, סוף צהריים, עוד כבוד, עוד חודש, נעוד ככה, אחרי זה זה הופך לדבר הכי מתוק של כל יום. זה הסדר. יש אנשים שזה חלק להם, זה מתיקות להם כל החיים, בסדר. לרוב, מניסיונים, מה שפגשתי, אם בולעים את המרירות הזאת, את הקושי הזה, להתמסר ולאמול על כל מילה בגמרא, ברש"י, בתוספות, בחומש וכו', ואחרי זה הופך למתיקות מאוד גדולה. מה קרה? אם זה מר לו, אז זה מר לו. אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא לא אוהב את זה. כן? אלא הקדוש ברוך הוא פותח את העריבות, הערבנה, תעשה לנו את זה מתוק. כי זה לא מתוק לנו, זה קשה. זה שיר כזה, בוא תגיד לי מה יותר מתוק מגף גמרא, סברה טובה ברמב"ם. אז זה לא ככה בשורה לי. ואין גם לא בשיעור ב'. אבל יש לזה המון בשיחות הרב ציודה. מדריך בחורים, וזה נכון, זה קשה. זה לא טבעי, אתה רוצה לפעול, אתה רוצה לעשות פתאום פה, רק את המוח להפעיל, את הנפש, עוד שיטה, וזה, להתאמץ וזה. אם עוברים את המשוכה הזאת, אז יש מתיקות של תורה לכל החיים. זה תפקיד הישיבות בישראל. לא למלא את הבחורים בידיעות של תורה, כבר חטאו שנקיפו וידעו ולמדו והתעמקו, אבל להתחבר וזה לגלות את הקשר של המתיקות של התורה. כן? לא, ואז עם זה מוכרים כל החיים. אחד אמר, ואחד עממי, לא משנה כמה ילמד, אבל תורה מתוקה. הרבה אנשים שקשה להם עם התורה, או שקשה להם גם עם המצוות, זה בגלל שהרבה פעמים זה פשוט הם לא הדריכו אותם לדבר הזה, שהולך להיות מר, הולך להיות קשה. כן? אבל אחרי זה יותר קל. אחרי זה מתוק מאוד ואין מתיקות יותר גדולה מזה. אבל אז זה רבי יוחנן. רבי יוחנן אומר שאנחנו באים עם התורה, השם הוא פועל את זה עלינו. אז איך אני אגש ללמוד תורה? אני צריך להדגיש שהוא עושה לנו את זה הרגע. הוא מלמד אותם. יש פה איזו התרחשות, יש פה חברות הרי כביכול. יש פה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה. אז זה שונה מרבי יוחנן. רבי יהודה אומר ברכת המצוות, רבי יוחנן אומר, לא, מה פתאום, זה לא מצווה רגילה, מה שקורה פה? צריך לברך את זה, צריך להתרומם לזה. אני עכשיו הולך להתאמץ, והקדוש ברוך הוא בא לקראתי. הוא מאיר את עיניים, צריך להתעלב. אבל מה המחנה משותף לרבי יהודה ורבי יוחנן? ששניהם, הברכה שהם אומרים, שהם תקנו, שהם הציעו, זה ביחס לפשוט שבר לאדם, היחיד, הבודד, הפרט, שניגש ללמוד תורה. רבי יהודה אומר, אתה ניגש, תברך. רבי יוחנן אומר, אתה ניגש, תבין גם שהשם הוא מלמד אותך. הוא מוציא את השכל שלך, את הנפש שלך, את האישיות שלך, את ההבנה שלך, מן הכוח אל הפועל. בסופו של דבר, אבל גם רבי יוחנן מודה שהברכה היא ביחס ליחיד שניגש לתורה. אמר רב נונה, אני לא הבנתי. אם אתם ניגשים ככה לתורה, אז הכל מתחיל ונגמר. אתה רבי יהודה אומר שזה מצווה שלך. אתה רבי יוחנן אומר, תודה להשם שהשם מאיר את עיני הפרט. אומר רב נונה, שכחתם, יש עוד הרבה יותר כללי. צריך לברך את השם עוד לפני שאתה לומד, לפני שאתה, השם מלמד אותך, השם נתן את התורה לישראל. השם נתן את התורה לעולם, כך כתוב מסכת שבת. כשאם ישראל לא מקבלים את התורה, אז העולם חוזר לתוהו ובוהו. כלומר, העולם מחכה לתורה. העולם לא יכול להתקיים בלי תורה. כן? וישראל הם הכתובת, הם המתאימים, זה שם בחר בנו. אז לפני שאתם נכנסים לחשבונות האישיים שלכם, מה אני לומד, איזה מצווה אני עושה, כמה שמלמד אותי, מאיר את עיניי, פותח לי את הלב, קודם כל, השם בחר בנו. צריך, זה בעצם הברכה הראשונה בערב אמנון, כן? זה הברכה, הוא אומר, במדויק בלשון, כי הוא אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו, בחר זה לשון עבר, בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, בלשון עבר, ברוך אתה השם נותן התורה, כלומר, הבחירה בישראל ונתינת התורה לישראל, זה נותן, זה עכשווי, זה הובי, זה כל הזמן חוזר על עצמו, כל הזמן קיים. השם כל הזמן משפיע לנו את התורה, כאומה, כאומה. זה מה שחשוב מאוד, התורה ניתנה לעם, ולא ליחיד. גם התורה לא יכולה להתקיים ביחיד.
כן?
זה לא הברכה הראשונה. יכול להיות, המורה לא מסביר את זה, אבל יכול להיות שיש פה... לקחת אדם ולשאר להגיד, תשמע, אתה הולך ללמוד תורה, השם נתן את התורה לעולם, לעם ישראל. טוב, לא יודע, לא שמע, לא אפילו מדבר איתי כל מיני דברים גדולים כאלה. אני רוצה ללמוד תורה, בחור שבא ללמוד שיעור א', תורה, כן? או מישהי שבא ללמוד תורה פעם ראשונה, ישר אומרת, ללמוד תורה, כי התורה ניתנה לאומה, לעולם, זה מתקן את כל העולם. לא, לא, בוא נשאיר את זה לאט לאט. להגיע להבנה, ליחס הזה שהתורה זה משהו כללי. קודם, איפה אני מול התורה? כן? הרב צבי יהודה, יש שם בשיחות שלו, לימוד תורה, שהוא שואל בחורים שור א', למה באתם לישיבה? כן? ככה, משהו כזה, למה באים לישיבה? אז אנשים, הבחורים עונים, יש לי, אני רוצה לדעת את התורה, אני רוצה לתקן את המידות שלי, אני רוצה להתקדם את האישיות שלי, אני רוצה לדעת ללמוד גמרא, כל הסיבות האלה הן פרטיות, אישיות. הרב צבי יהודה אומר, מצוין, זה נורמלי. מה הבא הבחור בסוף שמי יהודה אומר, אני לא אומר, אני רוצה ללמוד תורה, אני רוצה לגאול את העולם, אני רוצה לגאול את כלל ישראל. טוב, אז הוא לא בטוח שהוא שם. צריך להניח שלא. מתחיל עם מן הפרט. כן? קודם כל, אני מקיים מצווה. השם גם מלמד אותי תורה. אז לאט לאט, אדם יכול גם להבין את התפיסה הכללית יותר של התורה. כן? יש סתירה בגמרא, מקום אחד כתוב, שכל הלומד תורה לעצמו, אז חבל שנברא, משהו כזה, אגואיסט. כלומר, אחרי כתוב בגמרא, שאחד האמוראים שמח באיזו סוגיה שהוא למד, הוא אמר, חדאי נפשי, חדאי נפשי, נפשי תשמחי, לך קרית, לך שנית, אני למדתי בשביל עצמי, שניתי בשביל עצמי, והרב צבי יהודה אומר, יש פה סתירה, פה כתוב שמי שלומד לעצמו זה חיסרון. פה המורה הזה מתפאר בזה שהוא לומד לעצמו. אז מיישב, מיישב את הגמרא, הרב צבי יהודה מסביר את זה, שבתחילת לימוד התורה, שאין איזה גבול, שורה א', שורה י', בתקופות הראשונות של לימוד התורה, אדם צריך להיות כנה עם עצמו. הוא רוצה ללמוד תורה כי הוא רוצה ללמוד תורה. והשאיפה היא, ככל שאדם יותר יצמח בתורה ויכיר בערך התורה, אז הוא יבין שזו פעולה מאוד גדולה בעם ישראל, שהוא לומד תורה. שהוא לומד תורה בשביל עם ישראל, בשביל לומד את עם ישראל, בשביל דברים יותר כלליים. מן הפרט אל הכלל. בסדר? אז בואו נראה מה רב אמנון אומר פה מצד שמאל. רב אמנון הסבר כי יותר משני הברכות הקודמות, יש לברך על שנתן תורה כולה לישראל. כי אם לא נתן תורה לישראל בתחילה, מראש, בסיני, לא היה תורה לכל ישראל. אז זה הרבה יותר קודם ללימוד התורה בפועל. לפיכך, יאמר אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם, נותן התורה. תחילת הברכה, כי כתוב פה גם נתן ונותן. אז המהר"ן מדייק בשינוי הלשון. תחילת הברכה היא על מה? על אשר בחר בנו מכל העמים, כלומר, כי נתן, לשון עבר, תורה על הר סיני לישראל. וסיום הברכה, נותן התורה, לא נתן התורה, כמו שהתחיל, הוא שינה מלשון הווה. למה? מה זה נותן התורה? כי בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. מה זה נותן תורה לישראל? משפיע תורה לישראל, משפיע להם, לפתוח להם את הדעת, את הלב, הוא חופץ כל הזמן דוחף את התורה אליה. כן? מה האדם צריך לעשות? בסך הכל להתכוון לזה, לרצות בזה. כן? זה הקדוש ברוך הוא כאילו עוזר לך. כי בכל יום הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. דים לא כן. לולא שהשם כל הזמן מחזר אחרינו ודוחף לנו ומעודד אותנו ומשפיע לנו את התורה. חס ושלום, נשתכחה התורה מישראל. כי נותן התורה שם התואר. רוצה לומר, נותן הכוונה זה לא פעולה, אלא זה כאילו כותר. הוא נותן התורה. זה משהו פה, כל זמן מופתי. שאף בכל יום ובכל עת נותן התורה. אם לא כן, היחס שם משתכחה התורה מישראל, דבר זה מבואר ליודעים. והוא מבואר מה שאמר, בחומש, קול גדול ולא יסף. מה זה ולא יסף? שהוא לא פוסק. קול זה הקולות של מתן תורה. כן? ואמרו בשיחי, קולו של הקדוש ברוך הוא לא פסק. ובארנו זה במקום אחר. הקדוש ברוך הוא נתן ונותן. השפיע ומשפיע כל הזמן את התורה על עם ישראל. טוב, אז אם יש לנו שלושת הברכות האלו, שרבי יהודה אומר שזה ברכת המצוות, אתה ניגש ללמוד תורה, אתה צריך להבין שאתה עוסק פה במשהו אלוקי. זה לא סתם ללמוד פיזיקה או היסטוריה, אתה עוסק פה במצווה. אז צריך לברך על זה. רבי יוחנן מוסיף ואומר שזה יותר ממצווה רגילה, כי פה יש איזו מעורבות אלוקית ממשית. אדם לומד, הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, מאיר את עיניו, פותח את שכלו. רב נונה אומר שהתורה היא ניתנה קודם כל לכל עם ישראל. וצריך לציין את זה, כי התורה היא לא ניתנה לעוד יחיד ועוד יחיד ועוד יחיד, ניתנה לאומה. התורה תתקיים באומה. אם יש ציבור גדול שהוא מאוד 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 שומר על המצוות ולומד תורה, הוא מצוין, הכל מושלם, חיי תורה שלמים. זה לא נכון. חיי תורה שלמים זה שכל עם ישראל חיים תורה. זה חיי תורה שלמים. חוץ מזה, גם יהיה קהילה של חצי מיליון, מיליון, שתי מיליון יהודים, כולם, עושים תורה, מצוות וזה, יש פה חיסרון. חיסרון. כל אחד מאיתנו הוא חיוני שיהיה שלמות של תורה בעם ישראל. כל אחד שאנחנו רואים אותו או אותה שהוא לא נראה בתורה וזה, אנחנו צריכים אותו, אנחנו צריכים אותו. עם ישראל צריך את כולם כדי לקיים את התורה, כדי ללמוד את התורה, כדי שיהיה פה אומה של תורה. זה לא עוזר טוב, אנחנו כאלה, והם לא, בסדר, לא נורא, אני לא מפריע. אני מפריע, כי אם יש מישהו שלא בתורה ומצוות, אז התורה של עם ישראל היא חסרה. כן? לא אומר כפייה דתית וכל הדברים האלה וזה. אבל יש ביטוי כזה, נכון, שוויון בנטל, נכון, זה הביטוי? מה זה שוויון בנטל? כולם צריכים לצבא. למה? יש פה משימה לאומית חשובה להגן על עצמנו וגם כמובן לכבוש את ארץ ישראל, וכולם צריכים ליטול חלק בזה. למרות שיכול להיות שאם עם ישראל היו 30 מיליון איש, אז כבר היו אומרים, טוב, לא כולם צריכים ליטול חלק בזה. מסתדר, יש מספיק חיילים. כלומר, יש איזשהו מספר חיילים שהצבא יגיד, בסדר, מספיק, לא, יש לנו. כן, אני חושב שיש גם מצווה שכל אדם ייקח חלק בדבר הזה, כן. כחלק מעם ישראל, אחריות, אחריות של... אחריות מאוד מאוד חשובה. אבל השוויון בנטל יותר חשוב, אני חושב, לתורה. שוויון בנטל, כולם לישיבות. כולם צריכים להיות בתורה. כולם וכולם. לא כי אנחנו צריכים לקפות על זה. לא לתת לעם ישראל תורה, זה לשוק אותם, להרחיק אותם מעצמם. ואנחנו צריכים את כולם בתורה, לא שכולם יהיו אברכים כל החיים, לא. כל אחד יעשה את כמה שנים שלו בתורה, כל אחד ילמד את התקופה שלה. זה חובה, כי אחרת התורה היא לא תתגלה בעם ישראל כמו שהשם רוצה. התורה ניתנה לעם, והעם צריך לקבל את התורה, כמו בהר סיני. בהר סיני היו אברכים, היו בחורי ישיבות, היו אינסטלטורים, היו כל מיני אנשים, אבל כולם הגיעו לסיני, כולם קיבלו תורה. כן? ושם צריך לשאוף, זו הברכה השלישית. הברכה השלישית זה ההכרה שהתורה ניתנה לאומה. וחלק מהאומה שומר תורה, חלק מהאומה לא שומר תורה, זה לא, זה חסר. זה חסר. ואלה ששומרים את התורה, אנחנו הולכים להגיד, טוב, אנחנו בתורה, הם מצוות, לנו אין בעיה. הם, יש להם בעיה, תראו את החיים שלהם. לא, גם לנו יש בעיה. גם לנו יש בעיה. גם התורה שלנו חסרה. אנחנו חייבים את כולם בקרב. טוב, אז אנחנו לא קופים את זה. אבל מתפללים על זה. אתה חונה לאדם, אה? השיבנו. וסלח לנו, כן? זה על המצוות, החטאים. שלושת הברכות הראשונות הם כולם על התורה, על המצוות. אנחנו לא מתפללים על עצמנו. כן, תפילת 18, לא יודע אם שמתם לב, זה בשלום רבים. שלום רבים. אתה חונה לאדם, שהשם העיר את עיני כל עם ישראל. בתורה, כן? זה מה שאנחנו צריכים. עכשיו, אחרי שרב אמנון מחדש את החידוש שלו, אז כמו ששאלתם קודם, אולי באמת זה מספיק. כי הגמרא גם אומרת, הברכה הזאת היא מעולה שבברכות. כלומר, חז"ל משבחים את רב אמנון. כלומר, הברכה שלך באמת, אתה צודק. זה הברכה. זה היחס הנכון לתורה. הברכות, הגמרא פוסקת שצריך להגיד כל הברכות, ומתחילים מהברכות הראשונות. זה בגלל, הוא לא מסביר את זה פה, אבל הרב מסביר את זה. לכל דבר אנחנו צריכים למצוא, לגשת אליו בשלמות. אם אדם ייגש לתורה רק מצד הרווח האישי הפרטי שלו, אפילו רווח של תורה, של יראת שמיים, הוא עושה, כן, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. כתוב, פרקי אבות. הוא לא בשביל שכר בשביל כבוד זה, אלא הוא באמת רוצה לדבוק בתורה, כי זה חלום חייו. הוא רוצה לצמוח בתורה, לעבוד את השם כמו שצריך, תורה, מצוות, זה דבר נפלא. אבל אם הוא לא מבין שהאומה כולה צריכה להיות בתורה, אז חסר לו משהו. אנחנו מאוד רוצים ליישב את ארץ ישראל. אני משאר, כן? אבל מפריע, רגע, אבל יש כמה מיליונים שלא פה. אנחנו צריכים אותם? לא, חסדה בלגן. אנחנו עושים את הדבר הזה, נעשה ככה, נעשה פעולה כזאת, נקים עוד יישובים, נקים פה, נקים שם, אבל לא צריכים אותם. זה לא נכון. התורה אומרת שיישוב ארץ ישראל, שהעם ישראל נמצא בארצו, לא מיעוטו, לא חציו, רובו, לא, רובו ככולו. צריך את כל עם ישראל ליישב את ארץ ישראל. לא רק פיזית, טכנית, כי יהיו הרבה אנשים אז נוכל לכבוש עוד אזורים. לקיים את המצווה, שלמות הישיבה בארץ ישראל על ידי כל עם ישראל. שלמות קיום התורה, זה על ידי כל עם ישראל. על זה אנחנו צריכים להתפלל, זה הציור. כל עם ישראל בתורה, כל עם ישראל בארץ ישראל. זה הציור, זה הדמיון, זה השאיפה, זה השאיפה. וזה מה שרב אמנון אומר, אתה ניגש לתורה, אתה עכשיו בא ללמוד תורה בבוקר, ברכות השחר, אתה כבר צריך להזכיר לעצמך תורה, צריך כל האומה בתורה. מה אני יכול לעשות בשביל זה? אנחנו נתפלל את זה קודם כל. נברך את זה, כן? לפעול כמובן, כרגע אנשים, תורה למצוות. אבל אם מישהו יתפוס רק את הצד הכללי, אז זה יחסר לו הצד הפרטי. אם מישהו יתפוס רק את הצד הפרטי, אז זה יחסר לו הכללי. אז שלושת הברכות פה, הם בעצם למדים אותנו שאנחנו צריכים לבנות את היחס שלנו לתורה מכל הבחינות. גם מצד הפרט, שהוא בא ועושה מצווה, וזה מרומם אותו, ומקדש אותו, מתאר אותו, מתקן אותו, המידות, המחשבות. וגם מצד האומה, האומה צריכה את התורה. ואם יש לנו רק את המבט הפרטי, או רק את המבט הכללי, שהוא מאוד מאוד אידיאלי, אבל יש לנו רק אותו, חסר פה משהו. כן? לכן הגמרא אומר, נמרינו לכולו, תגידו את כל הברכות, כוונה, אתם רוצים לגשת, להסתכל על התורה, נכון? יש לכם משקפיים נכונות ביחס לתורה, אתם צריכים גם להבין מה היחיד הוא מרוויח, שהשם מלמד אותו תורה, ומרומם אותו, ועושה אותו אדם אחר, וגם האומה, האומה צריכה את התורה. הצד השני יותר, זה שהאומה צריכה את התורה, זה הצד החלש שלה. זה הצד החלש שלה, כי כל התפיסה הכללית, התפיסה הלאומית, התפיסה של עם, התפיסה הזאת מאוד מאוד נחלשה בזמן הגלות. והרבה הרבה מספרי המוסר והסגנונות של הדרשות, הם בעצם סביב הגורלו של הפרט, היחיד, במידות שלו, בעירת שמיים שלו, בתורה שלו, במוסר שלו, סביב היחיד. וכל ההסתכלות זה שלא יש פה עם, וכל העם הוא צריך להיות בתורה, זה מין משהו חדש כזה. וזה הרב קוק, הוא כותב לזה המון. הוא בא לחדש לנו את התפיסה, לפתוח לנו את הראש. הבינו, יש פה אומה. ושם השם נקרא, לא עליי ולא עליכם, הוא נקרא על ישראל, על האומה, כן? לכן הצד הזה הוא מאוד מאוד מודגש, אשר בחרבנו מכל העמים, ורואים את זה גם המון, גם ברב זצ"ל וגם ברב צבי יהודה, זה אחד המשפטים שהוא חזר עליו, אני לא הכרתי אותו, זכיתי, אבל בספרים, רואים שהוא אשר בחרבנו מכל העמים, אשר בחרבנו מכל העמים, כל הזמן. אז הוא חזר, חזר הזה, חזר הזה, חזר. זה לא מחזק את הבחור מולו שיתמיד יותר בתורה. זה לוקח את הבחור הזה ואומר, תשמע, כשאתה לומד תורה, תבין, יש פה משהו הרבה יותר רחב. התורה ניתנה לישראל. כל העולם חיכה, כן? היה סכנת תוהו, כן? אם ישראל לא מקבל את התורה, העולם חוזר לתוהו. העולם בסכנה קיומי, אבל בסימן. ישראל מקבלים את התורה, אוקיי. התורה נותנת לעולם את הכיוון שלה, את הקיום שלה, וזה ישראל, על זה ישראל אחראי. אם אני רוצה ללמוד תורה פחות או יותר, זה לא רק משפיע על הגורל האישי שלי, זה משפיע על עם ישראל. ואם יש מחסור בתורה, יש מחסור בתורה. למה? כי חלק גדול מהעם עוד לא זכה להבין מה הערך של התורה. אז מי שמבין את ערך התורה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להוסיף. פי כמה וכמה, למרות שהוא מרגיש, מה, לא עכשיו, אני מציתי, הקפתי, למדתי, אבל זה חסר. זה חסר בעם ישראל. אחר רב כותב, כבר שצילמתי לכם את זה. שהוא מתאר את זה, זה כמו תחנות כוח, נכון? עושים לפעמים כבישים הראשיים, זוהים כתחנות כוח של חברת החשמל. אז הוא אומר, הוא מתאר שם שהישיבות זה כמו תחנות כוח. אז אם יש לך 5,000 תחנות כוח במדינה, אז בסדר, אם יש לך 100 תחנות כוח. תחנות כוח האלה צריכות לעבוד הרבה 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 יותר חזק. אז הוא אומר, אם אין בעם ישראל, אם לא התפשטה התורה לכל ההמונים, אז אלה שכן קשורים לתורה, שכן לומדים תורה, הם צריכים לעבוד שעות נוספות. בידיעה שהם מזרימים כוח לעם ישראל. מזרימים כוח. אותו בחור שיושב וחורק שיניים וקשה לו וזה מר לו, הוא בעצמו מתקדם במתיקות של התורה, והוא משפיע על עם ישראל. וזה לא משנה אם הוא גדול הדור, אם הוא גאון של השיעור, זה לא משנה. זה משנה הכוונה שלו. חז"ל אומרים, מסיים בזה, אחד המרבה בלימוד תורה ואחד הממעיט בלימוד תורה, זה לא משנה הכמות, ובלבד שיכוון ליבו על אבי שבשמיים. כלומר, לימוד התורה, ודאי שאנחנו צריכים גם להרבות תורה. מרבה תורה, מרבה ישיבה, זה כתוב פרקי אבות. ודאי, כמה שיותר, בנחל, כמה שיותר. אבל זה צריך לבוא עם ההכנה, עם הברכה שלפני, עם היחס. מכוון ליבו למה, למה אני באתי? באתי ללמוד את תורת השם. השם מלמד אותי את התורה, זה מחזק את התורה ועם ישראל. כשאדם ניגש עם הכוונה הזאת, זה לא משנה כמה הוא מקיף, כמה הוא גאון, כמה הוא זה, יכול להיות גאונים גדולים מאוד בתורה, שחלשים מאוד בלכת ולא נגמר לשמיים. ויכול להיות אנשים שהם לא גאונים גדולים, ומאוד מאוד קשה להם, הם לא מבינים את השיעור, וקשה להם, ובואו, צריכים לחזור על זה 100 פעמים שהם זוכרים את זה, אבל יש להם כוונות. יש להם כוונה שהם רוצים ללמוד את תורת השם. מתפעלים שהשם יאיר את עיניהם. הם במיוחד צריכים להתפעל שהשם יאיר את עיניהם. הגאונים יכולים בטעות לדלג על זה. מה השם יאיר את עיניהם? מסתדר, אני מבין הכל כבר. אני גאון. אבל דווקא הבינוניים, ואפילו פחות מזה, התורה שלהם, זה ערך גדול מאוד מאוד מאוד. לכן אנחנו לא בוחנים לומדי תורה לפי הברק שלהם, לפי הגאונות שלהם, לפי הכמותיות שלהם. בוחנים אותם לפי הכוונות שלהם, לפי היחס שלהם לתורה, כמה התורה היא חשובה להם, כמה הם מתאמצים על זה. יכול להיות שמישהו שיש לו פחות כישרונות, הוא צריך להתאמץ פי מיליון. זה נקשר לתורה הרבה. ככה נסיים בזה, הרב צבי יהודה היה אומר שאצלנו בישיבה, ככה יש ביטוי כזה, אז הוא אומר שאיך אפשר לראות, לבחון את הערך של הבחור, כן, לראות איפה הוא מתקדם בישיבה, לא מתקדם בישיבה, תשימו לב איך הוא מברך שהוא עולה לתור. עכשיו בחרבן, במקום להאמין, ככה הרב צבי יהודה, תשימו לב, ככה אפשר לבדוק בחור, איך הוא מברך, אם הוא אומר, חושב מה, חושב מה, חושב מה, חושב מה, או, זה כבר הפך למשהו שגם מרכז הרב, עוד ישיבות, ביתה לרמור, שברכות התורה מברכים, לא יודע אם שמתם לב, זה פעם שיש איזה רב שואל לפעמים, ברכו את השם המבורך, ברוך אתה, שאני מברך כמו נער בר מצווה, איזה מילה מילה ככה, כי זה הרב צבי יהודה. כלומר, זה לא רק, הברכה הזאת זה האינדיקציה ליחס שלו לתורה. כן, אז זה לא הצגה, זה לא עובד על משהו. כי פה ראינו שהברכות הן בעצם מרוממות אותנו ליחס הנכון לתורה. תהיו ברוכים, המשך שבוע טוב.